צהריים טובים. אז אנחנו בפרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילד שם, כי באה שמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרעש אותה. אחד הדברים המפורסמים והידועים ביותר ביהדות, זה עוד פעם יש הרבה חלומות, ובוא נגיד ככה אומרים, בן אדם בלי חלומות זה לא בן אדם.
נכון.
כל אחד שיהיה לו חלומות, ואנחנו לפעמים, יש מה שנקרא חלומות בעקיץ, יש חלומות, איך אומרים, שחולמים בלילה, יש חלומות גם במובן שבן אדם חולם להיות משהו, ויש חלומות שהם נבואה, וכו' וכו' וכו'. וקודם כל השאלה אם יש קשר בין כל הדברים.
חלום
אתה נובל. האם יש קשר בין כל הסוגים הסוגים של החלומות? אז האמת שכן. כי בדרך כלל החלומות בלילה, בדרך כלל מה שאתה חולם ביום. עכשיו, אדם שאין לו שום שאיפות ושום חלומות מבחינת להגיע לאיזושהי מטרה, אז גם בדרך כלל בלילה הוא גם לא יחלום, כי אין לו על מה לחלום. ובן אדם כזה הוא הרבה לא שווה, כי כל בן אדם צריך שיהיה לו חלומות. עכשיו, למה קוראים לזה חלומות? כי בדרך כלל אנשים חולמים על דברים שהם לכאורה...
מטרידים אותם ביום.
או לכאורה דברים שהם רוצים להגיע אליהם, שהם בלתי מעשיים, בוא נגיד, דברים שמאוד מאוד גבוהים, מעליהם, שלא כל כך פשוט להגיע אליהם. אבל האמת היא, שאם בן אדם לא יהיה לו חלומות, הוא לא יגיע לכלום.
אנחנו לא מציאותיים.
לא, זה
אתה מחולם על משהו שלא קשור, לא יקרה, לא...
כן, אז אותם, כל חלום כנראה יש בו משהו מהתודעה של האדם. חשוב לדעת, האדם לא סתם חולם חלומות. עכשיו, ולפעמים אנשים גם חולמים חלומות על דברים שהם יהיו, יגיעו לדרגות כאלה ואחרות, כי זה מה שהם רוצים להיות. גם בן אדם כל יש לו שאיפות, והוא קורא לה שהשאיפות שלו הם חלומות. למה קוראים לזה חלומות? כי חושבים שזה לא יתממש. לכן קוראים לזה חלומות. אבל האמת היא שכמו שאמרנו שגם חלום הוא גם אחד משישים בנבואה. זה מאוד מעניין ההסתכלות על עניין של חלום. מצד אחד חלום מקבלים את זה מובן, הוא חולם, חלם, כן? בחלום זה יקרה. מכירים את המושגים האלה? יעני, מה אתה מדבר בחלומות שלך? אבל מצד שני, אנחנו רואים שיש חלומות שמתגשמים. וכן, וחשוב לדעת ולהבין שמי שאין לו חלומות, אז חבל על הזמן. עכשיו, לא רק זה, יש דווקא עניין לחלום על דברים גבוהים מאוד. כיוון שאם לא תחלום, השאיפה שלך לא תהיה גבוה, אתה לא תגיע לכלום. כי ברגע שיש לך חלום, אתה לפחות מנסה להגיע אליו, אז יש איזשהו משהו שאתה מגיע. לכן, אז קודם כל, חשוב שיהיו חלומות. חשוב גם להבין מה המשמעות של חלומות. יש חלומות שהן סתם חלומות, ויש חלומות שכמו שהאור החיים הקדוש למשל אומר, שחלום הסולם כאן הוא חלום אמיתי. מה זה חלום אמיתי? זה חלום כמעט מציאותי. כי הוא בעצם, מה שהוא רואה, הוא מתאר. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים, הדברים הם פשוט מדהימים. כאשר כתוב, תשימו לב, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארץ על ראשם, והנה מלאכי אלוקים מלאו מדהים, והנה השם ניצב עליו. מה זה כל העיני, העיני, העיני? זה אומר, החיים הקדוש זה בא להראות שהוא ממש רואה את זה. זאת אומרת, הוא מרגיש את זה מציאותי. יש לו חלומות כאלה שאנחנו ממש כאילו מתערבב לנו עם המציאות, ואנחנו לא בטוחים שאנחנו חולמים, עד שאנחנו לא מתעוררים. זה קורים מצבים כאלה. עכשיו, כאן, זה, עכשיו, אלה חלומות מאוד היום מאוד קשה לנו לדעת ולהבין מהו חלום כזה, מהו חלום אחר. יש דרך אגב מה שנקרא תענית חלום. זאת אומרת, זה דבר ברמה מאוד...
יש תענית חלום?
כן. בן אדם חלם חלום מטריד, אז הוא... יש כאלה שנוהגים להתענות ליום מחורת, כדי שלא יקרה משהו מהחלום הזה. או כדי, כי זה מטריד אותם, רוצים לרגע מזה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מודיע לבן אדם דרך החלום, כל מיני בשורות כאלה ואחרות.
ומה הם עושים בשביל להתענות עם הדבר הזה? זה גם צום, זה גם...
אבל, היום זה קצת יותר נדיר, מכיוון שאנחנו חסרי תובנה לחלוטין. אנחנו לא מבינים בכלל מה זה חלום. זאת אומרת,
חלום שנשמע, שאתה רואה רע, הוא הופך להיות טוב.
לא, לא, זה גם, זה עוד פעם, זה עוד נקודה חשובה. עוד נקודה מעניינת בעניין של החלומות, יש גמרא שלמה שמדברת על זה, שיש בעצם, החלומות הולכות אחרי הפותר, שזה גם מאוד מאוד קשה להבין. איך זה יכול להיות שחלומות הולכים אחרי הפותר? מה זאת אומרת? אז יש גמרא שהיה מישהו שהיה הולך, הלך לאיזה, לא יודע, עשרות פותרי חלומות, וכל אחד פתר לו את החלום בצורה שונה, והכל התקיים. זאת אומרת, צריך גם להיזהר במי אתה בוחר לפתור את החלום. אם אתם זוכרים, דיברנו על החלומות של יוסף, ואז הזכרנו זה שאחד מהדברים שהוא הראה להם, שהוא אוהב אותם, את האחים, זה שהוא סיפר להם את החלומות. מכיוון שהם יכלו לפתור לו את החלומות בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. ואז, כמו שאנחנו אומרים, החלומות הולכים אחרי הפתרון. לכן, אם יש לך חלום ואתה רוצה שמישהו יפתור לך אותו, תבחר חבר. אל תלך לאחד ששונא אותך, אל תלך לאחד שלא סובל אותך, מכיוון שחלומות, ברגע שמישהו פותר אותם בצורה לא יפה, זה מה שיקרה. איך זה עובד המנגנון, למה זה עובד, לא ניכנס לזה, דברים שהם גבוהים מעלינו. אבל יש לנו הצעה ידידותית של חז"ל שאומרים לך, אם יש לך חלום לפתור, לך לחבר שלך, לך למי שאוהב אותך, לא למי שלא סובל אותך, מכיוון שאתה עלול לפצוע פתרון שלא ימצא חן בעיניך, והיות ונפטר ככה חלום, עוד פעם, לא מדברים על שאחד, אתה חולם על משהו, הוא מפרש משהו שלא קשור, מדברים על פירוש של חלום כמו שהוא נראה לאותו אדם. עכשיו, היום גם טוענים ואומרים שרוב החלומות הם שטויות והבלים, וצריך לקחת את זה בחשבון, רוב החלומות, הרוב המוחלט, שטויות והבלים, לא להתייחס בכלל. פה ושם לפעמים קורה מצב כזה. פעם, זאת אומרת, קוראים לחלום, זה אחד מ-60 שבנבואה, אבל זה סוג מיוחד של חלום. זה חלום בתוך חלום, ועוד יש בזה כל מיני הגדרות. בכל מקרה, כאן אנחנו מדברים על החלום, אולי החלום הכי מהותי של עם ישראל, שזהו חלום הסולם. וכמו שאנחנו אומרים, האור החיים הקדוש מדגיש שכתוב והנה, 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 זאת אומרת שיש כאן באמת חלום שהוא מציאותי, שזה בעצם הולכת להיות המציאות. ומהי המציאות כאן? מה בעצם החלום הזה מדבר? אז החלום הזה מאוד פשוט, אני מדבר לא פעם ולא פעמיים, קודם כל מדבר על דבר מאוד פשוט, על החיבור של שמיים וארץ. כלומר, הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז כבר דיברנו לא פעם ולא פעמיים, שהרי לכאורה המלאכים באים מלמעלה ולא מלמטה, אז היו צריכים להיות מלאכי אלוקים יורדים ועולים בו, לא עולים ויורדים. ואז הסברנו ואמרנו שבעצם החלומות הם לפי המעשים של האדם. מי שמנהל את העולם, בגדול זה הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההגה. בהתאם להתנהגות שלנו, ככה התנהג העולם. הוא אומר, בן אדם עושה טוב, נוצר מלאך טוב, מכל מעשה טוב שאדם עושה, ועולה למעלה. עולה למעלה, מגיע למרומים, ויורד למטה עם השפע שמגיע. לצערנו הרב, זה גם עובד
בכיוון... זה גם פרשנות הסולם של המלאכים עולים ויורדים?
כן, כן. מלאכי אלוקים עולים.
מה ששמעת?
המלאכים, אני חושב שדיברנו על זה, אבל...
לא, שבן אדם עושה מעשים טובים או לא מעשים טובים.
כן.
נוצר מלאך.
נוצר מלאך.
עולה למעלה ויורד עם התגמול או עם העונש...
נכון, יפה. עכשיו, איך לומדים את זה? כתוב מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היה צריך להיות כתוב עליו, ולא בו. מזה מגיע למסקנה שהמלאכים הם בתוכו של האדם. זאת אומרת, כל החלום הזה מדבר על הפנימיות של האדם, שברגע שהוא עושה מעשים טובים, נוצרים מלאכים טובים, והם עולים למעלה, והם מורידים לחזרה למטה את השפע. עוד לימוד גדול למלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה שבעצם הסולם מסמל את ההשתלבות שלנו במערכת החיים. אז קודם כל אנחנו תמיד צריכים להיות מחוברים לאותו סולם. וכמו שאמרנו, האונקולוס מתרגם במקום, מוצב ארצה נעיץ בארה. זאת אומרת, הוא כל כך עמוק באדמה, שגם הבן אדם שחושב שהוא כל כך רחוק מהאמונה, וכל כך רחוק מהרוחניות, וכולו בתוך הגשמיות, בתוך התאוות, אל לו להתייאש, מכיוון שהסולם נמצא בכל מקום. ואדרבה אומר, רק כאשר הוא נעוץ בארץ, אז ראשו מגיע השמיימה. אם אדם חושב שיכול לעשות קפיצת דרך ולעלות תכף לשמיים, זה לא עובד ככה. בן אדם שהגיע לכאן הוא מורכב מגוף ונשמה, ויש לו כאן עבודה לטפס על הסולם. מה הבעיה? שלפעמים יש ירידות. אז באה התורה ומרמזת לנו, עולים ויורדים בו, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. בתוך האדם, בתוך החיים שלו, יש מסלול. והמסלול לפעמים אתה בהצלחה ואתה עולה למעלה, לפעמים לא כל כך, ואז אתה יורד למטה. אז בן אדם יכול להתייאש. אז אומרים לו, אדוני, אין לך מה להתייאש, כי מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. זה המצב. יש עליות ויש ירידות בחיים. אבל כל עוד אתה מחובר ואתה על הסולם, ראשו מגיע השמיימה. אתה בכיוון הנכון. לא משנה גם אם ירדת קצת, אתה תעלה, לא לדאוג. עוד נקודה חשובה בעולים ויורדים בו, יש המון לימודים מחלום הסולם. זה פשוט חלום שלימודים בו הם אינסופיים. בן אדם לפעמים שהוא עולה למעלה, מה הוא מקבל? מקבל גאווה. ואז הוא מסתכל על כולם מלמעלה. אז מה אומרת לו התורה? עולים ויורדים בו. גם כשאתה עולה, תזכור את המצב של הירידה, ותהיה בהתנהגות שלך, בענווה, בירידה, מה שנקרא. זה לכל אלה המצליחנים למיניהם, שפתאום אומרים שאפו
לי הנס. אתה אומר, עלית למעלה, ירדת עם השפע, אבל תרד ענב.
בדיוק. לא, ברוך השם, קיבלת דברים יפים וטובים, אבל הכל בענווה. בשביל מה חלום הסולם הזה פתאום מגיע עכשיו דווקא? מכיוון שכמו שאני גם כותב בדבר תורה, ואולי להרחיב את זה קצת אולי כאן בשביל להבין, כתוב ויפגע במקום. ויפגע במקום זה לשון מאוד קשה. מה זה ויפגע במקום? זאת אומרת, הוא יוצא לדרך, פתאום טרח, הוא נתקע במשהו. אומר המדרש, נתקע בקיר. למה נתקע בקיר? מכיוון שברגע שהוא הגיע למצב שבו הוא מבין את השליחות שלו, הרי למה הוא נשלח לעשות? נשלח להביא אישה, מאיפה? מבית לבן הארמי. פתאום הוא קולט, רגע, מה, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא
שולח אותי
למקום המקולל הזה, המושחת הזה, משם להביא אישה? אבל זה המקום הכי עזוי שיכול להיות. איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל? ואז הקדוש ברוך הוא מוריד את השמש.
דרך אגב, שם המון אנשים גם צומחים, כאילו שאתה מסתכל באוכלוסיות, מאיפה יש בודדים שצומחים מתוך האוכלוסיות האלה, מתוך הפשע, המון מצליחנים צומחים משם. תסתכל גם אצלנו כולם, אתה יודע, מי זה תשובה, מי זה פה, מי זה שם, אנשים שלא היה מה לאכול.
היו בחיי
בתוך פשע.
היום בבוקר קצת שיעור באנגלית, ואני נתתי להם ככה איזה... בכמה מילים ככה, סיפרתי להם את הסיפור האישי שלי, הרי מה קורה עם בן אדם? בן אדם לפעמים נמצא במקום מסוים, אומר לעצמי, אני אין לי סיכוי. אני לא יכול להגיע לשום דבר. אני כל כך בתוך הגשמיות, בתוך הריצה אחרי התאוות, אני בחיים לא יכול להתרומם על הסולם. אז לכן אמרנו, הסולם נעוץ בתוך הארץ, עמוק עמוק בתוך האדמה. זה כמו ש... אני לא אשכח אף פעם שפגשתי את המנהל תיכון שלי, וזה אחרי שכתבתי ספרים ונתתי שיעורים, והוא פשוט היה בהלם טוטלי. ואותו מנהל תיכון, כשאני הייתי בישיבה התיכונית, הוא אותו אחד שאמר לי, שום דבר לא יצא ממך. שזה היה דבר מחוצף בכלל להגיד לתלמיד, בכלל, בלי שום קשר, אתה בתור מנהל תיכון, בתור מורה, מחנך, אתה לא אומר דברים כאלה. אתה יכול מקסימום לתפוס אותי בצד, להטיף לי מוסר, לפני כל הכיתה להגיד שום דבר לא יצא ממך.
איזה בסיס אומר לזה?
על בסיס, אתן לך בסיס דוגמה שלא למדתי, נקודה. מה שכן הרבה דבר.
אתה לא הבאת תוצאות הרצויות.
לא הבאתי שום תוצאות, לא הבאתי שום תוצאות.
כל הלך תפוך.
היה אחד שהיה נכנס לכיתה והיה שואל מי לא הכין שיעורים ואני הייתי מכין. עכשיו הוא לא הייתי מכין ואני תמיד הייתי מרים את היד. עכשיו מה שקורה זה, הוא היה מוריד ציון לכל אחד שלא היה מכין שיעורים. עכשיו, הוא כל פעם מגיע, אני מרים, עכשיו הוא אומר, אני רמתי את היד, אין ממה להוריד. עכשיו, כבר הורידי את הציון לאפס, אין ממה להוריד. אז כל הכיתה צחקה והתחילה לצעוק. עכשיו, מה, הוא לא ידע מה הוא עשה לעצמו. מאותו יום, כל פעם שנכנס לכיתה, כל הכיתה הייתה צועקת, אין ממה להוריד. זה נהיה הבדיחה של הכיתה. אני הייתי מגיע לבית ספר, אומרים, הנה הקייטן הגיע. ועוד פעם, הרב, הישיבה, עם הישיבת כפר גנים, הם קנו את כל הסחורה אצל אבא שלי. והיו חייבים כסף. אז היה לו אינטרס מובהק להחזיק אותי בישיבה, ולא משנה מה אני עושה. כי היה חייב כסף. בכל מקרה, אני ניצלתי את המצב, ולא בדיוק למדתי. אז אותו מנהל תיכון, אולי מקלט מבט שלו, ככה הוא ראה את התמונה, אבל היה אסור לו להגיד דברים כאלה. לא משנה. הוא אפילו התפוצץ עד כדי כך, שהוא אמר לי, טוב, צא מהכיתה. שאני התחלתי לצחוק. כי, יודע, אתה אומר לי דבר כזה, התחלתי לצחוק, אני אומר לעצמי, למי אתה? אמרת, תקווה, מה יצא ממני, מה לא יצא ממני. והוא לא יכל להתאפק, הוא יצא, מיד אחריי הוא יצא גם הוא, ולקח אותי לרב, ראש הישיבה, והוא אמר, חכה בחוץ, ואז פתאום שמעתי צעקה, או אני או הוא, אחד מאיתנו עוזב כאן. כך אומר לרב. עכשיו, מה הרב יעשה? לא יודע מה לעשות. מה הוא יגיד? אם הוא יזרוק אותי, אז הוא בבעיה. עכשיו, מה הוא יזרוק?
הוא
יגיע
כחוף של הכסף?
כן, אם הוא נהלתי חוף. הוא אמר, טוב, תיקח חופש מעכשיו, זה היה כזה חודש לסוף שנה, תיקח חופש מעכשיו. לא משנה. בקיצור, אני אומר, לא הייתי בדיוק התלמיד הכי טוב בעולם, ובוא נגיד, לא היה סיכוי נראה לעין שאני אכתוב ספרים ושאני אתן שיעורים. זה פשוט היה הזיות, זה היה חלום. זה לא מציאותי, זה לא יכול להיות מחובר למציאות. אבל הדברים, הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם איך שהוא רוצה. והוא שם את הבן אדם בפני מצבים כאלה ואחרים, שהם בעצם מצבים שנועדו לעורר אותו. כאילו הוא פוגע, פוגע. הנה, עכשיו, תראה, זה המצב. בוא, מה אתה עושה עם זה? ואמי עליה שלו נפטרה בגיל 65 במוצאי יום כיפור. והיא תמיד אמרה, היא חסכה על עצמה, אמרה תמיד, אני לא רוצה שאף אחד ידאג לי, אני אדאג לעצמי, לא צריכה טובות של אף אחד. היא באמת לא הייתה צריכה טובות של אף אחד, היא נפטרה בגיל 65, בגיל צעיר, ממחלת סרטן, ואנחנו, זה היה מוצאי יום כיפור, ואנחנו היינו שם באוספיס בתל השומר, ואז הלכנו מוצאי יום כיפור הביתה לאכול, ועוד לא הספקנו אפילו בקושי אכלנו משהו, וקיבלנו טלפון. ואז חזרנו לשם, ואני לא אשכח עד היום שאני רואה את האמא שלי כאילו שוכבת שם, ועדיין לא חיסו אותה. ופתאום אתה אומר, זה נופל לך כאילו כמו איזה אחד נותן לך פטיש בראש, ואומר לך, אתה רואה, זה החיים. זהו, יום אחד זה נגמר, ומה עשית? מה עשית יום אחד? מה? קמת בבוקר? אכלת? עבדת? ישנת? ראית? אתה קם, אוכל, יושן, רואה טלוויזיה, שם, ולא, עושה. זה חיים? זה תכלית? עצבני חצי מהיום? זה תכלית? ואז הסתובבה לי הקופסה. עכשיו, אחד הדברים הקשים, כשאתה עושה סיבוב כזה, שאתה מסתכל על הדברים ואתה אומר, שמע, זה בלתי אפשרי. לאן אני יכול להגיע? בא אל אחי, יששכר, אחי הגדול, בא ואומר לי, שמע, בוא נקבל על עצמנו ללמוד שישה סדרי משנה במהלך שנת האבל. זה דבר גדול לעילוי נשמה, כי זאת אומרת, משנה זה נשמה. זה שעניין גדול ללמוד משניות לעילוי נשמה. מה אני אגיד? אמרתי לו, בסדר, אין בעיה. אז אני מזמין את הסדרה של המשניות עם פירוש קהתי. פירוש קהתי זה גם אחד, זה בן אדם שהיה, לא זוכר מה, היה בעל מקצוע, בדור הקודם משהו כזה. זאת אומרת, בן אדם הזה כתב פירוש על המשניות מדהים, מדהים. זאת אומרת, זה לא היה אחד
שעכשיו...
מה? כל אחד יכול לקרוא ולהבין, וזה כל כך מושקע וכל כך גאוני, שזה פשוט מדהים. והבן אדם היה בסך הכל, בן אדם שעבד לפרנסתו. לא זוכר מה הוא היה, אני כבר לא זוכר. ומאיפה זה היה תלמיד חכם? זאת אומרת, הוא בעצם שילב את התורה וסייפה, כמו שאומרים. שילב את עולם התורה עם עולם המעשה. הפירוש שלו מדהים, אבל מה? אני מקבל את הסט של הספרים, זה משהו כזה. הסתכלתי על זה, מצאתי, וואו, מה אני, טמבל, מה לקחתי על עצמי?
מאיפה להתחיל?
מי יגמור את הדבר הזה? באמת, אמרתי, אני מטומטם, שמה? אחי מגיע למחורת, נותן לי, יש כזה פתק עם רשימה, שהרשימה הזאת מחלקת את הלימוד המשניות לשנה, שבכל יום אתה לומד כאילו כמה פרקים, ואז אם זה ככה אתה מגיע, בסוף השנה אתה מסיים את השישה סדרי משנה. רשימה די ארוכה, אמרתי, אני יודע מה יכול להיות. הבטחתי, דיברתי, לפחות נתחיל, נראה איך זה הולך. מתברר שהשדו לא כל כך נורא.
אתה לבד?
כן, לא כן, כן. לא, לבד. השד הוא לא כל כך נורא. רבע שעה בערך אתה מסיים את היומית הזאת של הזה, עם הפירוש של הקהתי. אז אמרתי, אתה מה, אני לא מסתכל קדימה. לא מסתכל, אני לומד. כל יום יעשה וי. עכשיו אני מסתכל אחרי חודש, אני אומר, וואלה, תשמע, הספקתי יפה. עכשיו, בהתחלה בכלל לא הסתכלתי אף על מה נשאר, הסתכלתי רק על מה עשיתי. וזה חשוב מאוד לעבוד ככה בחיים. עכשיו, לוקח עליך משימה, במיוחד משימה גדולה, תסתכל מה כן עשית, לא מה לא עשית.
לא, בדיוק, אתה לא... כשאתה רואה מה נשאר לך,
אתה מקבל דיכאון. בדיוק, חס דיכאון, אתה לא תעשה את זה. בקיצור, הדבר הכי מצחיק הוא שהיחידי שסיים את המשניות זה היה אני.
אפילו
אח שלו סיים, לא הגיע קרוב לסיום. ועשינו כמה מסיבה גדולה וסיום והכל, אבל הדבר הזה לימד אותי לקח לחיים. זה בן אדם לא מודע לכוחות שלו. ומצד שני גם בן אדם צריך לדעת ולהבין גם כשהוא לוקח משימה גדולה לפרוס אותה לפרוסות. לעשות צעד צעד. רק שואלים על הסולם, חלום הסולם, מה הוא אומר? אתה מטפס על הסולם. אתה לא יכול לקפוץ תכף לסוף הסולם. אתה חייב להתחיל מלמטה ולטפס. ועוד לימוד עצום למדתי. שבן אדם לא מודע לכוחות שיש לו. בן אדם חושב שהוא סתם בן אדם. לא משנה איפה הוא נמצא, לאדם יש כוחות עצומים. והוא חשוב שהוא ידע את זה. ואחת הדברים לעניין הזה של הכוחות העצומים, אנחנו רואים בפרשה שלנו גם, שכאשר יעקב מגיע לבאר, ויושבים שם שלושה עדרי צום, והאבן גדולה על פי הבאר.
לא יעקב, אליעזר.
לא, יעקב, לא, לא, פרשה שלנו. יעקב מגיע לה, שהוא מרים את האבן.
כן.
הוא מגיע לבאר, יושבים שם אנשים באמצע היום, עם הצום, ויש שם בער.
חכים שיתעשו.
הם חכים. עכשיו תגיד לו, מה הקטע כאן? מה זאת אומרת? האבן הזאת אי אפשר להרים אותה לבד. זה צריך מחכות לכל הרועים שיבואו, ואז אנחנו יכולים להרים את האבן ביחד. אגב, זה מאוד מראה את האופי של המקום, מאוד מעניין. אתה מבין, הרי במקומות ציבוריים, במקומות ציבוריים בדרך כלל, יש תקנות מיוחדות למוגבלים ולזה כדי שיוכלו. כאן הם הגבילו, זאת אומרת, כאן הם גרמו כולם להיות מוגבלים.
הם הלכו להיות מוגבלים.
כן, זאת אומרת, שמו אבן שאף אחד לא יכול לשתות מים, רק אם יבואו כולם. כאילו, אתה רואה איזה אווירה של מקום היה שם. בקיצר, יעקב...
שתייה ציבורית.
כן, יעקב מגיע לשם, והוא רואה את האבן על פי הבאר. יש כאן כמה דברים מאוד מעניינים בסיפור הזה. והוא רואה את רחל מגיעה, והוא מרים את האבן כאילו כמו איזה טאק, בקלות, משום בעיה. ואנחנו כאן מגלים בעצם שיעקב יש לו כוחות עצומים. אבל יש כאן לימוד עצום. אחת השאלות ששואלים זה, עם כל הכבוד ליעקב, אתה בא ואומר לרועים, למה אתם באמצע היום כאן יושבים, מתבטלים, תשקו את הצון, ולכו ראו, מה? זה גזל מה שאתם עושים. ואם אתה יכול באמת להרים את האבן, למה אתה מחכה לרחל? תרים את האבן, תן להם לשקוט, הרי זה צער בעלי חיים, הצון רוצה לשתות. וצער בעלי חיים אפילו זה דאורייתא. אז למה הוא לא מרים את האבן?
כן, זה דאורייתא
צער בעלי חיים? כן. יש דעה שאומרת שזה דאורייתא. יש בזה כללים, כן? מה זה צער בעלי חיים? מה זה לא? אבל כן. תראה, בגדול צריך לדעת להבין, כל בריאה של הקדוש ברוך הוא...
היא דאורייתא.
יש בה קדושה, זה לא... אין כאן חוכמות. זה הקדוש ברוך הוא ברא. עכשיו, אז שאלת השאלה, אתה יעקב הצדיק, אתה רואה צון שרוצים לשתות. נהיית לי גבר כשמגיע בחורה, פתאום אתה מרים את האבן, למה לא הרמת עד עכשיו? אז ישנו מזמור שאומרים בתפילת הגשם לדמי לי. גל יחד לב וגל אבן מעל פי באר. ואומרים, על מי זה מדובר? על יעקב אבינו. מה זה יחד לב וגל אבן? האבן זה האבן של הבאר, ומה זה יחד לב? שואלים, איך הצליח יעקב להרים את האבן? אז אומרים שברגע שבאמת, תכלס, הוא לא היה יכול להרים את האבן. ראית אבן ענקית, הוא לא יכול להרים אותה. אבל שהוא ראה את רחל, זה לא שהוא ראה איזה בחורה יפה ונדלק עליה, ועשס אותה עליה רושם, אלא הוא ראה, איתה אני הולך לבנות את הבית היהודי.
ואז
הוא יחד לב. הוא התריכז את כל הכוחות שלו, כשהוא ראה את הדבר הזה מיד לפניו, והרים את האבן בקלי קלות. זה אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, כאשר ישנם מצבים של רעידת אדמה, של פוצצויות, ואנשים נקברים מתחת להריסות. אנחנו מגלים תעצומות נפש עצומות אצלהם. יש אנשים ששבועיים החזיקו מעמד בלי אוכל. זה פשוט לא יאומן. יש אנשים שערימו דלתות פלדה ששוקלות פי ארבע מהגוף שלהם. שזה בחיים לא יכולים להרים את זה, אבל מה? ברגע שמן אדם יודע שזה חיים ומוות, הוא מגלה בתוך תוכו כוחות. ואולי התובנה הכי מובנת לזה, זה אותם אלה ששוברים אבנים.
בדיוק באתי לדבר
איתך. כמו אלפרין, זיכרונו לברכה. היה עושה הופעות, והיה מראה בהופעות איך הוא שובר אבנים. לפעמים אתה רואה איזה סיני צנום כזה, הרי מה הקדוש של אבנים, שובר את כל האבנים, אתה לא צריך, אתה תנסה בבית, אתה שובר את היד. ואתה לא מבין איך הוא עושה את זה. אבל מי שלומד את הטכניקה, מבין שהסוד הוא יחד לב.
הוא לרכז את כל הכוחות, הכל ביחד, לנקודה
ספציפית. הסוד הוא לקחת את כל מה שיש לך בגוף, ואת כל הכוחות האלה לרכז כאן. זה נשמע, איך אומרים, דמיוני, אבל זה לא דמיוני. זוהי מציאות, ועובדה, אנחנו רואים את זה. רואים אנשים שמסוגלים להתרכז, ולהביא את כל הכוח, זאת אומרת, הוא מתרכז, ומביא את כל הכוח ליד. זאת אומרת, ברגע שהוא נותן את המכה, זה לא היד נותן את המכה. זה כל הכוח שיש לו בגוף מתרכז לנקודה הזאת, טרח נשברים האבנים. זאת אומרת, שאדם יש בו כוחות, שלפעמים הוא לא מודע להם.
וזה היחד לב.
וזה שהוא מרים את האבן מעל פי הבאר. זה בא ללמדנו את הכוחות שתמונים בתוך האדם, שזה כוחות עצומים. שבן אדם יש בו כוחות, תראה, ואנחנו עוד פעם, גם אנחנו קורא לנו שאנחנו איזה מצבים, אני לא יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות. אבל פתאום, אתה צריך לעשות את זה, ואתה מצליח לעשות את זה. איך הצלחתי? איך הצלחת? כי יש לך את הכוחות האלה. זאת אומרת, אחד הלימודים הגדולים יעקב אבינו, זה הקטע הזה של להיות מודע שלכל אדם יש כוחות. ולפעמים הוא לא מודע אליהם, או שהוא מודע אליהם, אבל לא עושה איתם כלום. ואתה יכול לפעול. כל בן אדם יכול להתהפך, כל בן אדם יכול לעשות דברים עצומים ונפלאים. מי שהכיר אותי, לפני שאני התחלתי לתת שיעור, מגיע אליי בן אדם, באותה שנה, הכל קרה באותה שנה, זאת אומרת, זה כאילו, הקדוש ברוך הוא בא ואילו אותך. כן. בא אליי.
מתי זה היה?
זה כבר
16 שנה,
כן, הרבה, כבר הרבה שנה. ואני לא אשכח אף פעם, בא אליי חבר שנפטר גם, זיכרונו לברכה, גם יהודי צדיק, אומר לי, שמע, אתה בשנת אבל, אחרי התפילה, תקרא משנה. אתה יודע איך אני מתחבר למשניות האלה. תקרא משנה, זה לילול נשמה, זה טוב. אמרתי, זה מה, יאללה, מה יכול להיות? עכשיו, דרך אגב, אני גם הייתי אחד מאוד ביישן. אני לא הייתי, כל פשעה, כל איזה, נגיד, לעלות לתורה, כל הדברים האלה, תמיד הייתי מתבייש לעשות את זה.
זה ביטחון, אתה קבל ביטחון גם.
והאמת, אתם יודעים, אתם לא, אפילו לא, לא תאמינו איפה קיבלתי ביטחון בכלל להתחיל לעשות דברים. בצבא דווקא. כשהייתי משטרה צבאית, ובתור שוטר צבאית, אתה צריך, אתה מדבר עם קצינים גבוהים, ואין לך ברירה. אתה מדבר עם אלוף, אתה מדבר עם, אתה עקול לך איזה תרש מסכן, אתה מדבר עם אנשים בדרגות הכי גבוהות שיכולות להיות. אז אני נותן לך כוחות. בקיצור, הוא אומר, תקרא משנה. מה טוב, מה יכול להיות? אני אקרא משנה, מה? זה לא. תקח את המשנה, קורא. אבל מה? בית כנסת יש אינטליגנטים, זה לא טמבלים שם. אני קורא, מתחילים לשאול שאלות. איפה אני יודע את התשובות? מה אני? הבנתי שאני לא יכול סתם לקרוא משנה. אני צריך ללמוד אותה.
ללמוד לפני.
תשימו לב איך הקדוש ברוך הוא, איך הדברים עובדים. שאומרים לפעמים שבן אדם רוצה ללמוד, שילמד. זה נשמע פשוט, מה, איך? כן, כי ברגע שאתה מלמד, אתה צריך להכין. וברגע שאתה מכין, אתה לומד. בקיצר, התחלתי להכין, לא הייתה ברירה. אז אני מכין, ומעביר משנה. בית ספר לידינו החליט שביום שני או חמישי, אני לא זוכר, הילדים של הבית ספר, את הכיתות הבוגרות, כאילו הם מביאים, שהתפללו אצלנו כדי לשמוע קריאת התורה. עכשיו, אני אחרי התפילה, כאילו, אומר משניות, נכון? עכשיו, לא שהיה שנגיד משניות לכל התלמידים, אני אמרתי, מה, אני אגיד, נגיד את משהו על פרשת שבוע. וכך התחיל הסיפור של פרשת שבוע. בא אליי מישהו, אומר לי, תגיד לי, אולי תכתוב את הפרשת שבוע, אני מגיע הביתה, ואני שוכח מה שאמרת. אולי אתה יכול לכתוב את זה.
כדי לכתוב צריך להכין.
כן.
צריך ללמוד, לשנן.
אחרי. ואז התחלתי לכתוב את זה. והיה לי חבר שישבתי איתו בבוקר ולמדתי. הוא היה לו חברה, והחברה פשטה את הרגל, משהו בהייטק. הוא שם את עצמו ברשימה של מנהלים שמחפשים עבודה. יש כאלה על האינטרנט כל מיני דברים כאלה. בקיצר, איזו חברה מארצות הברית לקחה אותו לנהל את העסקים שלה כאן בארץ. מאוד לא נדברים התגלגלו, היה משהו, היה בחור מאוד פיקח, היה כל כך טוב שהחברה אמרה שהם רוצים אותו בארצות הברית, במשרדים הראשיים. עכשיו, זה הסוג העבודות שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני לא. לא, אני לא רוצה את הקידום. כי כשאתה אומר לחברה אמריקאית, אתה לא רוצה את הקידום, מבחינתה, אתה לא שווה כלום. כי בן אדם שלא רוצה להתרומם ולעלות, ועוד ועוד כסף, אז הוא לא בן אדם פרודקטיבי. וקיצור, הרבה בעוד לא הייתה לו, עבר לארצות הברית. מה הוא אומר לי? הוא אומר, תשמע, אני מבקש ממך דבר אחד. זה שאתה דבר תורה של יום שישי, תשלח לי אותו. ואז התחלתי כבר להדפיס את זה ולשלוח. ומזה זה התפרס, ככה שתחלתי לשלוח לעוד אנשים. ואחר כך התפסתי את זה בצורה יותר מסחרי. וככה הדברים מתגלגלים. תשימו איך דברים מתגלגלים, ופתאום אני מוצא את עצמי כותב ספר, ואני מוצא את עצמי נותן עוד שיעורים ועוד שיעורים, ופתאום הדברים מתפתחים לעוד משהו, הוא אומר לי משהו, זה אומר לך משהו, וכל זה ממה. כשבן אדם יום אחד מחליט שהוא צריך לשנות את הדרך, ואז הוא מתחיל לטפס בסולם, זה לא קורה במכה אחת. ופתאום הוא מגלה שיש לו כוחות. אז לפעמים באים אל אנשים, אני לא מסוגל, אמרתי, שמע, אין דבר כזה לא מסוגל. זה כמו בצבא אומרים, אני לא יכול. הוא אומר, לא יכול, יש לא רוצה. אלה משפטים כאילו מטומטמים, כן? אבל יש בהם הרבה אמת. כי הרבה פעמים בחיים...
זה משפטים מטומטמים.
אני אומר, הרבה פעמים בחיים, שבאמת בן אדם לא מודע, הרבה פעמים, לא מודע לכוחות שלו. הוא לא מודע למה הוא מסוגל לעשות. אז שבאים אל אומרים, שמע, אני כל כך רחוק, כל כך זה, אז תמיד אני מספר להם את ה... או את החלום הסולם, או את הסיפור האישי שלי, כדי שידעו ויבינו שבעצם, בתכלס במציאות, בן אדם יש לו כוחות עצומים. הוא רק צריך לגלות אותם, ולהוציא אותם מן הכוח אל הפועל. זה כמו דיברנו על חלומות. יש אנשים שחולמים.
כן, אבל זה הכל עניין של עיתוי.
לא רק עיתוי, זה גם עניין של לבצע. יש, אתה יודע, יש מה שנקרא...
לא, אבל העיתוי אצלך, וזה קורה אצל הרבה. יש עיתוי מסוים שהוא מוביל אותך לדרך חדשה.
אבל זה ככה, זה בדיוק העניין.
כן.
זה בדיוק מה שיעקב כאן לא מביא. יעקב יוצא לדרך, פתאום פוגע, אומר המדרש, נפגע בקיר, אומר, מה אני עושה כאן? אז הקדוש ברוך הוא הסביר לו, דרך חלום הסולם. מה זה, מה שאתה עושה כאן? כן, אתה צריך ללכת לבית לבן. כן, כי רק משם אתה יכול להביא את היסודות. דרך אגב, היסודות האלה מחזיקים אותנו עד היום. הרי אם אולי היה לו את ההתמודדות עם הרוע הכי גרוע שיכול להיות, איך עם ישראל היה מגיע לאן שהוא הגיע? איך אנחנו היינו מתמודדים? הרי כל האומות בעולם כולו, איפה שכבשו ואיפה מה קרה להם, התעדו. לא קיימים. רק עם אחד ממשיך להתקיים, למרות שזה העם הכי נתקע, העם שהכי התעללו בו, והוא דווקא העם שקיים מדורי דורות. מאיפה הכוחות האלה? זה מתחיל כאן, בפרשה שלנו. פרשה שלנו היא הסמל של בניית הבית היהודי. שיעקב אבינו...
זה גם הסולם.
מה?
עולים ויורדים.
נכון.
יש עליות ויש ירידות.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר. לא לחינם.
כל החיים שלנו.
לא לחינם.
כל היקום או כל המהות של עם ישראל זה עליות וירידות עד שהוא יגיע.
נכון.
למעלה.
ולכן לא לחינם נקרא הפירוש הידוע של הזוהר פירוש הסולם.
הסולם.
ככה הוא נקרא, פירוש הסולם. על שם הדבר הזה, כי הרעיון המרכזי של הסולם, מעבר לעלות ולרדת, הוא החיבור של שמיים וארץ. זה הרבה אנשים לא מבינים. הרבה אנשים לא מבינים
שאין הגשמיות
והרוחניות. אין רוחניות בלי גשמיות, ואין גשמיות בלי רוחניות. אין, אי אפשר להפריד את הדברים. אנחנו אומרים את זה וחוזרים על זה שוב ושוב ושוב, כי זה נקודה חשובה. יש אנשים שחושבים שאפשר רוחניות בלי גשמיות, ויש כאלה שחושבים שאפשר רק גשמיות ואי אפשר בלי... אין דבר כזה. הרוחניות חייבת להיות מחוברת לגשמיות. זה בעצם, זה המהות של חלום הסולם. החיבור, הסולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה. ומי ניצב עליו?
מלאכים.
והנה השם ניצב עליו היומה. זאת אומרת, לא רק, לא סתם. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו ניצב על הסולם. זאת אומרת, שאם אני רוצה להגיע למעלה, יש רק דרך אחת. להתחיל מלמטה. אי אפשר להתחיל מלמעלה. רק להתחיל מלמטה. דרך אגב, כל אלה שמתחילים מאיזה שלב למעלה, הרבה פעמים נופלים.
בגלל זה גם יעקב הלך לבית לבן, שם זה כאילו להתחיל ממש ממש מלמטה.
בדיוק.
מהרוע.
זה מה
ש... ולהכיר את הדברים הלא טובים.
נכון.
על מנת לבוא, ללבוד אותם, וגם לתקן.
זה בדיוק, זה בדיוק מה שחלום הסולם אומר ליעקב. לכן, ויפגע במקום, והיה להן שם כיבה השמש. מה זה היה להן שם כיבה השמש? הקדוש ברוך הוא אומרים, הוציא את השמש, הוריד את השמש למטה. כדי שהוא יצטרך לישון במקום הזה. ואז הוא חולם את החלום המיודוע המפורסם הזה. ואז תשימו למה קורה, ואנחנו כבר מסיימים. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה ויאמר, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, והארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, והיה זרעך כף הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ולזרעך. והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב בשנותו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה, דרך המקום הזה, יודעים מה זה המקום הזה? זה הר המוריה, מקום המקדש. והאבן אומרים שזה אבן השתייה. זה אבן שעליה מושתת כל העולם. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. עכשיו, אברהם קרא למקום שדה. יצחק קרא לזה הר, ויעקב קורא לזה בית. בית אלוקים.
לא, לפעם לא חשבתי על זה, לא יודע, אולי אני מפספס, אבל אברהם ויעקב, אברהם מכיר את יעקב?
כן, סביר להניח שכן.
לא,
הולכת
שלו. מבחינת ה...
כן,
אברהם מכיר, אברהם היה בחיים
שלו. כי הרי הוא נפטר רק כשעשיו יצא לתרבות רעה.
אה, אז הוא הכיר, אז...
יותר שהכיר.
אז הוא היה עם הנכדים שלו.
כן,
כי זה לא מוזכר. כאילו לא מדברים על זה שהיה, בפרשות האלה היה קשר ישיר עם אברהם ויעקב.
סליחה. כמה פעמים בתורה כתוב שאברהם דיבר עם מישהו? עם הבנים שלו? אתה יודע מה הדיבור היחידי של אברהם?
כי אברהם הוליד את יצחק בגיל
מבוגר, נכון.
לא, לא משנה.
הוא עובד 30 שנה אחר כך.
בפרשה קודמת, שיעקב מכין נזיד עדשים, זה לאבל על אברהם שנפטר. אברהם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיבה טובה. ואז מה שקורה, דרך אגב, דיברנו שבוע, לא היינו דיברנו שבוע שעבר. בשבוע שעבר ראינו את הכוח של תפילה. אחד הדברים המדהימים בעניין הזה זה שיצחק ורבקה מתפללים. הקדוש ברוך הוא שומע יותר ליצחק, לא משנה להיכנס לזה כרגע, ואז מגיעים התאומים לעולם. יעקב ועשיו. אומר המדרש שבגלל התפילה של יצחק, הקדוש ברוך הוא הקדים את הלידה שלהם בחמש שנים. זאת אומרת ש... אם הם לא היו כל כך הרבה מתפללים, היה מגיע גם יעקב וגם עשיו, אבל חמש שנים יותר מאוחר. בסדר, אז מה אכפת לי? היות והקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שימות בשיבה טובה, אז התכנון היה שהם יולדו רק עוד חמש שנים, ואז כאשר עשיו יוצא לתרבות רעה, אברהם אבינו כבר לא בעולם. מה שקרה עכשיו, בגלל תפילה, הקדוש ברוך הוא הקדים את הלידה של יעקב ועשיו בחמש שנים, כתוצאה מכך אברהם נפטר חמש שנים לפני, כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. זאת אומרת, באותו יום שעשיו יצא לשדה ועשה שם עבירות על גבי עבירות, והוא חוזר עייף מהשדה אחרי הציד וכל העבירות שהוא עשה, הוא רואה את יעקב עושה נזיד עדשים. מה פתאום נזיד עדשים? כי באותו יום נפטר אברהם, ויעקב מכין נזיד עדשים כי זה מאכל של אבלים. עכשיו, המעניין הוא שעשיו לא שואל מה זה. עשיו כרגע מעניין רק דבר אחד, לאכול. תגיד, אתה רואה שיש כאן קורה משהו, אתה לא רוצה לדעת מה קורה? מה, לא מעניין אותך? אז כמו שאנחנו רואים כאן, רואים את הכוח של התפילה, שאברהם אבינו נפטר 5 שנים לפני בגלל התפילה של יצחק. אנחנו גם רואים את זה אצל משה רבינו, שהוא התפלל והתחנן, אז עד שקודם אמר לו שמה, אם אתה ממשיך להתפלל, אני נותן לך מה שאתה רוצה, אבל עם ישראל ישלם על זה, זאת אומרת, אתה יודע מה, אני מפסיק. שהתפילה יכולה לשנות עולמות, רק מה חשוב לדעת ולהבין, שצריך לבקש תמיד שהתפילה, הבקשות שלנו לטובה, כי לא כל מה שאנחנו מבקשים הוא טוב, אנחנו לא מודעים לדברים האלה, לכן חשוב לדעת את זה. בכל מקרה נחזור ליעקב אבינו. אז יעקב אבינו אומר, אין זה כי עם בית אלוקים וזה שער השמיים. זה המקום, כמו שאמרנו, המקום של בית המקדש, זה המקום שבו אברהם הקריב קורבנות, יצחק הקריב קורבנות, זה אותו מקום כל הזמן. זה הר המוריה, באותו מקום שנעשתה עקדת יצחק. ואז תשימו לב, וישא יעקב רגליו. מה זה וישא יעקב רגליו? הרגל זה החלק התחתון של הגוף. וישא זה להרים את הרגליים. למה ביטוי כזה? כי מה אמרנו? יעקב נתקל בבעיה. אני עכשיו הולך, אני הולך עכשיו למקום הכי גרוע שיכול להיות. למקום הכי נמוך.
התחתית.
ומשם אני צריך להביא קלה. שם אני צריך להקים בית יהודי. עכשיו שהוא מבין שכן, צריך לקחת את החלק התחתון ביותר ולהרים אותו וישא רגליו. הוא מבין והוא מרים את הרגליים שמסמלים את העמידה על הארץ, את הארציות, ומרים אותם למעלה לרוחניות ויוצא לדרך. עכשיו הוא מבין מה התפקיד שלו. ואז הוא יוצא לדרך במרץ, מה שנקרא. ואז יש עוד נקודה איתה אנחנו נסיים. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי ושמעה לבדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. תשימו לב מה הוא מבקש.
זה מה שהוא רוצה, רוצה את הלחם, לקום בבוקר, לחייך, לחם,
כן. ובגד ללבוש. אז כאן ניגשים לסוגיה מאוד מעניינת. האם אסור לי לבקש דברים, אסור לי לבקש שיהיה לי שפע של ברכה והצלחה, שיהיה לי לא רק לחם, שיהיה לי הרבה יותר מזה, ולא סתם בגדים, אלא הרבה יותר, אסור לי לבקש. ואם אנחנו נגיד שאסור, אז הוכחה, דרך אגב, ישנו שיעקב, אותו יעקב, שאומר, דבר כאן על לחם לאכול ובגד ללבוש, הוא נהיה מיליארדר. זאת אומרת, הוא לא בדיוק בוחל בכסף ובאמצעים הגשמיים. הוא גם, אנחנו רואים אותו שהוא עושה חיל אצל לבן וגם משתמש בכל מיני טכניקות כאלה ואחרות כדי לקבל את הפרנסה שלו. הוא עובד די קשה בשביל הפרנסה, זאת אומרת, הוא לא בדיוק אחד שמזלזל בפרנסה. אז איך זה מסתדר בעצם? האם מותר לי לבקש? ודרך אגב, בראש חודש אנחנו מבקשים שפע. ואז איך זה מסתדר ביחד? והאמת היא שזה מסתדר טוב מאוד. קודם כל חשוב לדעת ולהבין. הצדיק, הוא מבקש חיות. והוא יודע, תן לי את הדברים הבסיסיים, אבל אם יהיה לו יותר, הוא ישתמש בזה בצורה נכונה וחכמה. ולכן גם הקדוש ברוך הוא נותן ליעקב המון, כי הוא יודע שיעקב אבינו, זה לא יעלה לו לראש, והוא ישתמש בזה בצורה הכי טובה וחכמה שיכולה להיות. דבר ראשון. דבר שני, הבקשה של יעקב זה לא, אני אתן לי רק לחם לאכול ובגד ללבוש. בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל המחשש שלו הרבה יותר מתוחכמת. יש אנשים שיש להם לחם ולא יכולים לאכול. יש אנשים שיש להם בגדים ולא יכולים ללבוש אותם, כי במיטת חולים. זאת אומרת, מה הוא מבקש בעצם? כי מה עם בריאות? מה פרנסה? אדוני, זה כלול בבקשה הזאת. כי מה הוא אומר? הוא לא אומר, תן לי בגד ולחם.
תן את היכולת להתלבש ותאכל.
תן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת אומרת, הוא לא מגביל כאן את השפע, אלא אומר, תן לי את הכוחות לקבל ולהשתמש. לא כמו שאנחנו נותנים אגוזים לאלה שלהם שיניים.
אבל אנחנו גם אומרים על זה שגם הכוחות האלה אמורים להגיע בסופו של דבר, בשביל ככלי להמשיך את
עבודת השם,
בוודאי. את עבודת השם,
בוודאי.
את התורשה של כל אחד בלימודי.
בשביל זה אנחנו נראה אחר כך שהוא חוזר על פחים קטנים, כבר דיברנו על זה, שהוא עובר את הירדן, והוא חוזר בשביל כמה קופסאות קטנות שישאיר מאחורה, אומרים מה זה? אומרת המשנה, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופה. זה נשמע דבר רזוי, איך זה יכול להיות? אבל ברגע שאתה יודע שהממון קיבלת ממי? הקדוש ברוך הוא. אתה צריך להשתמש בו בחוכמה בתבונה, ולא לזלזל בשום דבר. זאת אומרת, בן אדם שמבזבז כסף, הוא מבצע פשע, כלפי הקדוש ברוך הוא. צריך להבין את זה. זאת אומרת, בן אדם שלוקח את הכסף שהוא קיבל מהעבודה שלו, מהקדוש ברוך הוא בעצם, לוקח אותו ועושה איתו דברים בזויים, הוא עושה עבירה כפולה. א', הוא משתמש במה שהקדוש ברוך הוא עשה לו בצורה לא נכונה. דבר שני, הוא עוד עושה עם זה עבירה. זאת אומרת, צריך לדעת להבין את הדברים. כל מה שיש לנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו מלמד אותנו שיש סולם בחיים ואנחנו צריכים לעלות עליו. וברגע שאנחנו עליו, גם אם יש עליות וגם אם יש ירידות, לא לשכוח מאיפה באנו מצד אחד, מצד שני, גם לא להתייאש. כל עוד שאנחנו מחוברים לסולם, הכל בסדר. ראשו מגיע השמיים. אם אנחנו נדע להפנים את הלקחים האלה, ולדעת איך להתמודד איתם, ולדעת גם שלכל אדם ואדם יש כוחות עצומים שתמונים בתוכו. רק מה? צריך להשתמש איתם. ולפעמים, כמו שאמרנו, בן אדם, יש עיתוי, נכון? הקדוש ברוך הוא זה שגורם לנו להגיע למצבים מסוימים. זאת אומרת, אם קרה לך משהו כזה או אחר, תדע לך, זה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. הוא מדבר איתך ורוצה לאפס אותך. זה מה שנקרא אבני הדרכים שלנו. כמו שיעקב לוקח את האבנים, אז אני כתוב בפרשת שבוע בעזרת השם, לוקח את האבני המקום, וביום, בבוקר זה נפח לאבן אחת. ואותם אבנים, כאילו מסמלים את אבני הדרך, שבסופו של דבר המטרה היא מטרה אחת. להגיע לאחדות ולשלמות של עם ישראל, שנזכה אולי באמת בעזרת השם, שגם כאן אצלנו היום יגיעו לאחדות ולשלמות בכל המובנים.
בבקשה. יישר כוח, והרבה מזל טוב גד.